פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
דותן, מה העניינים?
שלום, שלום שלומית, שלום לכל המאזינים.
איזה כיף שאתם איתנו, מקשיבים לנו.
אנחנו היום רוצים לדבר על משהו לא יומרני, מאוד מאוד פשוט.
מה זה?
תיקון הלב.
תיקון הלב. מה, אני את הרופא?
לא, אבל לב זה דבר שדורש תיקון.
כל הזמן.
המרכיב הזה של תפיסת החינוך, הוא מתעסק בעניין הזה של החוסן הרגשי. חוסן רגשי זה דבר שאנחנו מכוונים אליו, הרי כל תפיסה דרך כפר מכוונת לבוגר עם חוסן רגשי וחינוך ערכי. והדרך שלנו להתחנך, או הדרך שלנו לחנך, היא עוברת דרך אירועים רגילים, אבל דרך הפרת איזונים ודרך שבירת הכללים. נענשת פעם?
נענשתי בעצמי, נראה לי שבקושי...
הענשת?
וואי וואי. יש עונש שקצת הולך איתי, אבל דווקא כמורה. אני זוכרת שיעור... סוף יום כזה, כולנו מותשים, גם אני, גם התלמידים כבר, ובספסל האחורי יושבים שני תלמידים שכל השיעור לא מפסיקים לקשקש, משהו שקורה שם על השולחן שהרבה יותר מעסיק אותם ממה שקורה בשיעור שלנו, וכאילו באמת תחושה שכמה שאני מנסה לסדר את זה, הם ממשיכים וממשיכים, גם מפרים למישהי שישבה לידם, ואז אני קולטת שהם פשוט חורטים שם על השיעור, על השולחן, יצירה רצינית מאוד של כל מיני שחקני כדורגל, ובסוף השיעור פשוט אמרתי להם, אתם נשארים פה לנקות את השולחן, להחזיר אותו למצב שהוא היה בו, וגם התקשרתי למחנך שלהם, שהוא במקרה כזה שכבר, ואמרתי לו, בוא תביא להם חומרים אם אתה יכול שסדרו את השולחן, והוא מגיע אלינו לכיתה, ואני רואה שהוא ממש פונה ברכות לאחד הילדים שבאמת שיגיע אותי כל השיעור, ו... הבנתי שאני מפספסת פה משהו. התלמיד הזה, כשאמרתי להם, תישארו לנקות, הוא אמר לי, אבל אנחנו מפסידים את ההסעה. אמרתי לו, בסדר, אבל צריך לנקות את זה, אף אחד לא ינקה את זה במקומכם. בדיעבד הסתבר שהילד בדיוק התמודד עם אמא, שהייתה ממש ממש במצבי גסיסה, ולא ידעתי את זה כמורה המקצועית שלו. זה לא שלא הייתי נותנת את העונש הזה ומחייבת אותם להישאר לסדר, אבל אני חושבת שיכול להיות שהאופן שבו הייתי מבקשת מהם לעשות את זה וכל הגישה, אולי הייתה קצת אחרת אם הייתי יודעת את זה. שהוא בעצם כאילו היה צריך לפרוק קצת, והוא נעזר בחבר ובשולחן, כדי לפרוק את כל מה שהוא עובר. אתה נענשת? נענשת פעם משהו שאתה זוכר?
את יודעת שיותר קל לי להיזכר בעונשים שקיבלתי מעונשים שנתתי?
נתת.
וזה מעניין. כי בגדול, כאילו בתור נער, עשיתי הרבה שטויות, הרבה הרחקות, זאת אומרת, הרחיקו אותי מבית ספר, ואז הלכתי לתנועת הנוער, וניצלתי את הזמן בצורה קצת יותר משמעותית. ובתור מחנך, הרגשתי הרבה פעמים שהענישה היא לא באמת מקדמת אותנו למציאות יותר טובה. ומצאתי את עצמי, כן, נכנס לאיזה שתהליכים משמעותיים, אבל... הרבה פעמים אי אפשר היה לקרוא לזה עונש לתהליך או לתגובה החינוכית שנצמדה למעשה האסור של תלמידים שלי. ואולי על זה אנחנו ננסה להתמקד היום. כשאנחנו מדברים על תיקון הלב, אנחנו לוקחים את המילה העברית תיקון ונזכרים בשתי המשמעויות שלה. יש לה משמעות אחת שהיא היותר מוכרת, שזה שיפוץ, דבר שהתקלקל, צריך לתקן. ויש לה גם משמעות שהיא שיפור מתמיד. חכמים מתקנים תקנות בקהילה, על מנת שהקהילה תתפקד בצורה מיטבית. לא חייב להיות תקדים של שבר כדי לתקן תקנה. אפשר לזהות את המציאות, אפשר לראות את המציאות, ומתוך הבנת המציאות והיכולת לשפר את המציאות, מתקנים תקנות. ולכן כשאנחנו מדברים על תיקון הלב, אנחנו מדברים על שני ערוצים. יש את התיקון אחרי השבר, ויש את התיקון שהוא השיפור המתמיד. על התיקון אחרי השבר, אנחנו נשמור אותו לאחר כך, אבל בואי קודם כל נחשוב על זה, מה זה התיקון שהוא שיפור מתמיד? אני זוכר שכמנהל ביקשתי מאנשי הצוות, לצד רשימת השמות, שיכתבו לי במה כל אחד מהתלמידים חזק. מה החוזקה שלו? שם משפחה, שם פרטי, עוצמה. במה הוא טוב? זאת יודעת לצייר מדהים, זה רגיש לזולת, זה אוהב בעלי חיים. רגע, אוהב בעלי חיים זה תכונה או חוזק? אם זו תכונה, אם הוא אוהב משהו, כנראה שהוא חזק בזה.
טוב בזה. אז אני לא... זה היה מעולה לישיבה פדגוגית, להתחיל עם כזה רשימת חוזקות של התלמידים.
אני התעקשתי שזה יופיע בדף נוכחות.
אוקיי.
אני התעקשתי על זה שזה יופיע, כי גם כשהמחנך המקצועי שמגיע לשיעור, למילוי מקום, הוא לא יראה רק מספר, שם משפחה, הוא יראה שיש פה מישהו שהוא טוב במשהו, או שהוא אוהב משהו, כי כשהתחילו לדקדק איתי, רגע, מה זה חוזקה, מה זה זה, תחשוב, משהו טוב שהוא אוהב לעשות, או שהוא יודע לעשות, כמעט תמיד, זה אותו דבר, לא תמיד. לא תמיד מה שאני אוהב, זה מה שאני יודע לעשות טוב. אבל לפחות אני יודע שהוא אוהב את הדבר הזה, אני מכיר משהו עליו, ואנחנו בהקשר הזה מדברים על תיקון הלב כשיפור מתמיד, אחד, לכל נער ונערה יש חוזקה. אין סיכוי שבעולם שיש פה בן אדם שאין לו יתרון יחסי. שאין משהו שהוא טוב בו והוא יכול לתת. התפקיד שלי כמחנך, כאבא, כאימא, זה לזהות במה הוא טוב. להכיר בדבר הזה.
זה קשה. אני חייבת להגיד שיש לי כיתה של 30 פלוס תלמידים, פלוס פלוס, ועכשיו כזה להרגיש שאני צריכה לדעת את כל החוזקות של כל אחד, אבל זה מדהים. אם יש לי מול העיניים שנייה חוזקה שלהם שלא קשורה רגע לשיעור שאני מעבירה.
וכרגיל את מחזירה אותנו להנחת היסוד, דרוש כפר שלם לגדל ילד. כי אם אני לבד, להכיר את החוזקות של כל השלושים שאני מחנך שלהם, כנראה לי קשה. אבל יש את המחנכת באנגלית, ואת המחנכת במתמטיקה, ואת המחנך בפיזיקה, ואת המחנכת...
שבטוח אחד מהם נחשף בעצם.
ולכל אחד הם נחשפים לחוזקות. ולכן הכפר השלם יודע לראות כל אחד מחברי הכפר השלם במיטבו. או לפחות היינו רוצים שהכפר השלם יכיר כל אחד במיטבו. זאת שאיפה שאני חושב שהיא ריאלית, היא צריכה להיות ממש ממש בסיסית.
זה מדהים, כי זה בעצם גם משפר אותנו כצוות בלטור אחרי הטוב, ללכוד את הטוב.
זה אחד הדברים המרתקים, עין טובה, מחנך צריך עין טובה. עין טובה שהיא גם חומלת, היא גם נותנת פרשנות חיובית למציאות, אבל גם עין טובה כי שהיא יודעת לראות את הטוב. פעם אחת עמדתי בפקק תנועה, ביציאה מהיישוב שאנחנו גרים בו, ורכב אחד עקף את כל הפקק, והייתי עם הבת שלי ברכב.
אני כזה ישר כזה, צופרת חזק.
ואני מסתכל על הרכב הזה, ואני אומר, איזה חוצפן! ופתאום הבת שלי אמרה לי, וואו, כנראה קרה משהו, יש שם אולי מישהו חולה, הם צריכים לעבור את הפקק, איזה שיעור של עין טובה. היכולת הזאת היא להיות בנקודה שיפוטית, חד משמעית, שנראה לך שאין שום סיכוי שהסיפור הזה יש לו סוף טוב, ופתאום זווית נוספת מאפשרת לך, רגע, יש עוד תסריט אפשרי, וכל עוד אני לא יודע מה התסריט האמיתי, אני נאחז בתסריט האפשרי החיובי. כי זה גם טוב לי, וגם טוב למציאות. אני חוזר להכיר את החוזקה, לאפשר לנער או הנערה לחוות את עצמו בחוזקתו, לתת לו הזדמנויות להדהד את ההצלחה הזאת. אם הוא יודע לצייר יפה, אני רוצה שהוא יעשה לי גרפיטי על הקיר של בית ספר, ושכולם יראו כמה הוא טוב בזה. ברגע שהחברה מזהה שהוא טוב בזה, היא מהדהדת לו, היא אומרת לו, תראה איזה יופי, וואו, כל הכבוד על הציור. אם הוא שר יפה, בכל טקס הוא חייב להיות שמה. אם הוא תותח במתמטיקה, אנחנו נבקש ממנו לעזור לחניכים האחרים שמתקשים, ואנחנו נהדהד, סחתן עליך, אתה ממש ממש טוב, איזה יופי, אנחנו
רוצים... וחזק, אני זוכרת תמיד שדיברנו עוד כסטודנטית, למדו אותנו אינטליגנציות מרובות, אבל לא תמיד הבנו שצריך לתת מרחב לביטוי של האינטליגנציות האלה, לא רק להכיר בהם, אלא ממש להתאמץ ולתת להם מקום ובמה.
אז אחד, אנחנו מזהים את החוזקה, שתיים, אנחנו מייצרים חוויית הצלחה, משמעותית, עם נוכחות שמהדהדת במרחב המשותף, בדבר שהוא מצליח.
שמאפשרת יש... לו להרגיש חזק וגם מאפשר... לסביבה.
כן, ואז יש את התהודה שמסתכלת עליו כמוצלח. בשלב הזה הוא כבר אמור להשתכנע שהוא טוב, אנחנו מדברים בדרך כלל על כאלה שמתקשים לראות את הטוב בעצמם. זה האזור שבה אם אנחנו צריכים לעבוד. יש כאלה שעפים על עצמם מראש, שם אנחנו יכולים גם להרגיע. כאילו למתן, כן, תעוף על עצמך, זה טוב, אתה פלא, זה מעולה. אבל לא לתת לו תעודת הצטיינות על זה שהוא נושם. לא לעוף איתו, אלא אנחנו באמת, באמת צריכים, אלה שהדימוי העצמי שלהם הוא קצת יותר מורכב, איתם אנחנו צריכים לייצר את החוויה הזאת בעיקר, בעיקר, כי ברגע שהם לא חווים את עצמם כטובים, אז אין וקום. הם מחפשים את תשומת הלב במרחבים אחרים. ולכן התיקון הרציף חייב להיות קודם לתיקון אחרי קלקול. אני צריך קודם כל להשקיע בלראות את הטוב שלו, לשכנע אותו שהוא טוב בזה, לפרסם את הטוב הזה בעולם, ואז כשכבר בנינו אמון, לזהות גם את האזורים החלשים, ועם הכוח שכבר בנינו ביחד, ושהוא יודע שאני יודע שהוא טוב, בוא עכשיו נתמודד עם האזורים, וואלה, אתה פחות טוב בהם. בוא נהיה אמיצים גם להסתכל על האזורים שאנחנו פחות טובים בהם, ובוא נעבוד עליהם. בוא נעבוד על קבלת סמכות. זה חשוב לך. בוא נעבוד על
משמעת
בהקשר הזה של המסגרת. ואנחנו ממש ממש מאמינים שברגע שאנחנו נראה את הטוב, עם העין הטובה הזאת, אז יהיה עוד יותר טוב.
מעולה. אני תמיד חושבת שחינוך זה מלשון חן. שבתוך המילה חינוך יש את החן, וברגע שאני מוצאת בתלמיד, תלמידה, את החן הייחודי שלהם, זה מאפשר לי לעלות באמת מדרגה ולהמשיך לחנך אותם.
זה מקסים. כי בסוף, הקשר בין המבוגר למתבגר, בין ההורים לילדים, צריך להתבסס לא דרך הכשלים ולא דרך הנפילות. כולנו נופלים. דרך הטוב והחוזקות, וצריך לפנות לזה מקום.
זה מדהים, כי גם, אני חושבת על זה כהורים, שהרבה פעמים אני יושבת עם חברות, שהם עם הילדים הקטנים שלהם, אנחנו על קפה והילדים משחקים, אפילו ילד אחד שבא עם האמא ומשחק, ושקוע במשחק, ולי תמיד למדתי, בגלל שהילדים שלי כבר גדולים, למדתי להקדים תרופה למכה, ולהגיד תוך כדי שהוא שקוע במשחק להחמיא, להגיד לו, וואי, זה מדהים לראות איך אתה מעסיק את עצמך, איזה חווה בנית פה, ואנחנו לפעמים מפספסים את זה, זאת אומרת, אנחנו יותר נשאבים לאזורים שדורשים את המשמעת, את היחס, ולא מספיק מפרגנים בזמן הנכון.
אז אני מרגיש שאנחנו, כן, אי אפשר להגיד שמצינו, אבל את האזור של התיקון, כתהליך של שיפור מתמיד, אנחנו פחות או יותר...
נסגור את זה, אני כן אגיד, אבל בא לי, כי דיברת על המילה פלא, וישר הדהד לי השיר של חווה אלברשטיין, נראה לי. שהוא מדברת על הפלא ועד כמה צריך להגיד לילדים את זה.
עלינו לומר לכל אחד מהם, יודע אתה מה שהנחה, אתה פלא.
אתה פלא, אתה יחיד ומיוחד. נתארת איך בשיעורים אנחנו לא, אנחנו מלמדים דברים מסוימים, ושוכחים לפעמים להגיד את כמה אנחנו פלא כל אחד.
אני ממש מזדהה ומסכים, ואני חושש ממילים ריקות. זאת אומרת שאם אני עכשיו לא באמת חושב שהתלמיד הזה הוא פלא, אז אני לא צריך להגיד לו שהוא לא פלא, אבל עדיף שאני גם לא אשקר, לא לזייף. התפקיד שלי זה לראות בו את הטוב, ולהחמיא לו על הטוב שבו, ולא לצטט או להביא כל מיני משפטים שמופיעים בבנק ההערות של המורה שכותבים בתעודה, זה חייב להיות אותנטי. בני נוער מזהים פייק בשנייה, ולכן מחמאות הן חשובות, ומחמאות זה מאוד חשוב לתת, מעומק הלב ובאמת באמת להאמין בהם. נעבור לתיקון אחרי קלקול.
הסוג השני של התיקון בעצם.
כן, התיקון הזה שבסוף אין מנוס, חלק מתהליך, אולי אפילו כל העולם שלנו מתפתח, בזכות פורצי הגדרות. בזכות כל אלה, שהם לא הולכים בתלם. כל אלה שהם עברו על הכללים, הם אלה שקידמו את האנושות. ולכן אני צריך לזכור מה העיקר ומה התפל. השקט שיהיה לי בשיעור זה לא הדבר העיקרי. השקט התעשייתי שאני ארוויח כמחנך בסוף משמרת, זה לא הדבר העיקרי. לחנך את בני הנוער, גם לאחריות שלהם על המעשים שלהם, וגם אם הם בוחרים לחרוג מהגבולות ולפרוץ את הגדרות, הם צריכים לשאת באחריות, אבל יכול להיות שפריצת הגדר הזאת היא תוביל אותנו לתהום, אבל יכול להיות שהיא תוביל אותנו למקומות נפלאים ביותר.
זה מעניין, כי אני חושבת שאחד מגורמי השחיקה הכי גדולים של נשות ואנשי חינוך, זה בעיות משמעת, הפרעות בשיעור.
כי בעיית משמעת, הקלישאה אומרת, היא הזדמנות חינוכית.
אבל באותו רגע זה אף פעם לא נראה כמו הזדמנות. לי, אני חושבת על בעיות משמעת שיצא לי להתמודד איתם, והן תמיד הן מקשות, הן יכולות להיות לפעמים משפילות מאוד, לי כמורה, והן יכולות להיות מאוד מאוד מציקות, כי גם אם אני לא חוויתי הרגע את זה באופן אישי, אני רואה שזה מפריע לתלמידים אחרים, זה מקשה עלינו, זה מעט מאוד.
אז זה באמת זכורה לי חוויה מאוד מאוד קשה של השפלה. זה היה באיזושהי מסיבה שהנוער עשה בלילה, והיה צריך לפרק את המסיבה הזאת, והמדריכים...
בכפר נוער. לא,
בכפר נוער, כן, בפנימיה. והיה צריך לפרק, זה כבר אחרי כיבוי אורות, נגד הכללים, ואני מסתכל על המדריכים ועל הצוות, ומה קורה? למה לא סגרתם את האירוע כבר? מה נסגר? ואני מגיע לשם בסוף יום עייף, נטוש ובלי כוחות, ומבקש מהם להפסיק, והם פשוט באקסטזה של ריקודים, וזה
לא שמים עליך מתבגרים,
ולא... את יודעת, הייתי בכיף אומר לא שמים עליי, אבל הם אפילו לא הבחינו בנוכחותי, זאת אומרת שהם לא סרבו, הם לא התחצפו בשלב הזה, הם פשוט לא הבחינו שיש פה איזה מבוגר שמנסה לעצור את המסיבה, הם היו בטרפת של הכיף. ואני כבר רוצה לסגור את האירוע וללכת הביתה, והצוות שלי רוצה לישון, ורוצים לעשות כיבוי אורות, ואני נכנס, מוציא את הכבל מהחשמל, ופתאום כל המוזיקה, כל הבאסים, כל הזה, שקט. והשקט הזה הדליק אותם, והם התחילו לכעוס. לקחתי את המערכת המאולתרת, באתי לצאת, להחרים אותה. ופתאום אני כמו סק בתוך מעגל של שמיניסטים בריונים גיבורים, ומתחילים לנסות לחטוף לי את זה מהידיים, ודוחפים אותי, ואני מרגיש מושפל בצורה מאוד 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 קשה, מצליח איכשהו לצאת משם החוצה,
זה נשמע להיחלץ משם ממש.
להיחלץ, ואני רק מנסה לדמיין את אותו מנטור שיבוא יגיד לי, איזה יופי, בעיית משמעת, זה בטח עכשיו הזדמנות חינוכית. זה מישהו שאם הוא היה אומר לי את זה ברגע הזה, אני חושב שהייתי רוצה לנגוח בו בהזדמנות חינוכית, זה לא ראוי, זה לא נכון, אבל ברגע של השפלה, ברגע של כאב, משבר יכול להיות הזדמנות לצמיחה, אם מבינים שהוא משבר. אם מפנים מקום לכאב ולשבר. רק ברגע כזה יש סיכוי שהדבר הזה עשוי להיות הזדמנות. אבל רק אחרי שאני אוסף את השברים, אני מנסה לפענח מה קרה.
נכון.
איך הגענו למצב?
אוזן קשבת, אגב, שזה מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו יוצאים מאירוע כזה ואין לנו את האוזן קשבת. אבל תמשיך.
אז...
הרגע הזה שאתה יוצא ואתה אומר, אם היה מישהו שאומר לי זו הזדמנות, זה לא היה עובר.
זה לא היה עובר, זה לא רק שזה לא היה עובר, זה היה מעצבן וזה היה מנקר. אני צריך לדעת שבעיית משמעת היא עשויה להיות הזדמנות חינוכית. לפעמים היא, כל ההזדמנות היא להבהיר את הכללים ואת ה... זאת ההזדמנות הגדולה, אבל זה מעט. אני רוצה להשתמש בבעיות משמעת שהן הפרות סדר, מהמצב של הפסד, שתיבות של הפרת סדר, אני רוצה למקסם לרווח. אני לא רוצה להגיע לאפס.
מהפסד לרווח.
כן. ופה אהוד בנאי מהדהד ותאמין, שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן.
אז תאמין, שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן.
כן, הדבר הזה, לא כל דבר שקלקלתי אני יכול לתקן. אין דבר כזה שבאמת באמת כל מה שקלקלתי, אני לא יכול להחזיר את העבר לאחור, ואם פגעתי פגיעה קשה, הפגיעה הזאת היא תישאר קשה. יכול להיות שהפגיעה הזאת היא תהפוך לצלקת, שזה בסדר, זאת אומרת זה משהו משמעותי, אבל אני צריך להכיר בזה, אבל, ותאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן, זה לא להחזיר את המציאות לפני השבר, אלא לתקן את עצמך. זאת אומרת שאני האדם שקלקל, אני יכול אחריות. לתקן את עצמי, אני יכול לקחת אחריות על האירוע. כשהבן שלי היה קטן, חזרתי ממילואים וקניתי לו איזשהו צעצוע. והוא מאוד מאוד אהב את הצעצוע הזה. צעצוע של ממש כמה שקלים. והוא שיחק בו כל הזמן, ובטעות כאילו חציתי את החדר והוא נשאר על הרצפה ודרכתי על הצעצוע הזה והוא נשבר. ואמרתי, אוקיי, נקנה בכמה שקלים, צעצוע אחר, אבל הוא התעקש, אומר, מה פתאום, אני רוצה בדיוק את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה לתקן את זה. ולקחנו את הדבק שלוש שניות, וישבנו לתקן את, את הרכב הקטן הזה, צעצוע הקטן, והדבקנו את האצבעות וגם את הרכב, ובסופו של דבר זה היה ממש ממש חזק. וזה היה מקסים. אממה, צריך היה לחזור חזרה אחורה, לקחת משהו מהארון, ודרכתי שוב. כשאני מרים את הצעצוע השבור, אני רואה שדווקא הנקודה שבה הדבקנו, היא הרבה יותר חזקה מהנקודות האחרות. הוא נשבר בפלסטיק. זאת אומרת, לפעמים, אם הצלחתי לגעת באזור של השבר בצורה נכונה, ולייצר אפילו צלקת, זה יכול להיות הנקודה של החוסן, ולפעמים, לפעמים זה יכול להיות הנקודה הכי רגישה, אני צריך לזכור את זה, ששם צריך...
זה יכול להיות
לא לפתור לגעת,
מאוד מאוד.
צריך...
זה מעניין, כי דיברת על זה שצריך להקדיש זמן, זאת אומרת, להבין שזה דורש עכשיו זמן ומשאבים לתקן, ולא לעבור הלאה לסדר היום. קודם כל, אני חושבת על זה שאנחנו תרבות שכמעט ולא מתקנת, אם משהו מתקלקל, אפילו בגד, פעם היו תופרים, היום אנחנו כאילו, הזמן שאני צריכה להשקיע בלתקן משהו, לפעמים דורש הרבה יותר מאשר לעבור הלאה, או להביא חדש, לדפדף את זה, ואני מנסה לחשוב... אז סיפרת על המקרה הזה, מה עשית בהמשך שם? אם יש לך איזשהו מתכון של איך אני לא עוברת הלאה? איך אני באמת מזהה פה הזדמנות ומתעכבת עליה?
אני חייב לומר שהמקרה הזה הוא מבחינתי אזור שהוא עדיין מעורר איזשהו כאב, שאני פחות, כאילו אני מספר את הסיפור, ועדיין כאילו זה...
זה ברגיש מאוד.
זה עדיין, זה קרה לפני 20 שנה, וזאת חוויה מאוד מאוד מורכבת. חוויית השפלה, וחוויית השפלה... דיברנו בפרק על העבר, כאילו יכולה גם כאילו, לא כל חוויה שאתה חווה בעבר היא כוח. וגם שם אני לא בטוח שנהגתי נכון כמחנך, וכן ניסיתי איכשהו, אבל כן יש לנו איזשהו מודל שאנחנו רוצים לפתח אותו, והוא מתאים לרוב המצבים, אין מודל שמתאים לכל מצב, אנחנו קוראים לזה תהליך הדממה, והתהליך הזה זה ראשי תיבות, לפני שנפתח את ראשי התיבות, כאשר קורה משהו לא בסדר, צריך להבהיר, קרה פה משהו לא בסדר. ומתי משתמשים בתהליך הזה? או כשיש פה איזה בעיית משמעת קטנה, אבל היא מתמשכת. כל בוקר הוא מאחר. הוא לעולם לא מגיע עם הציוד שצריך להביא לשיעור.
הוא לא מפסיק לדבר בשיעור.
הוא לא מפסיק לדבר. אלה דברים, בסוף זה דברים קטנים, 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 אבל זו תופעה, ותופעה צריך לטפל. אירוע אלימות, אירוע אלכוהול, אירוע פגיעה באחר, זה כבר אירוע שעוצרים את החיים, חייבים לעצור אותו. והסיפור הזה של אנחנו מבהירים, הבהרה, חצית הקו, נעשה פה משהו אסור. עכשיו אנחנו עושים פסק זמן, הדממה, זה יכול להיות עוד חצי שעה, עוד שעה אני רוצה לדבר איתך. עוד חצי שעה, עוד שעה תגיע אליי. זה יכול להיות מחר, אני מבקש ממך... להגיע למקום הזה וזה, אנחנו חייבים לשוחח על מה שהיה פה, או לפחות על מה שאני ראיתי שהיה פה, כי לא תמיד אנחנו רואים את אותו הדבר. השלב הזה של ההבהרה והיציאה לפסק זמן, זה ההדממה הזאת, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד ברורים, קרה פה משהו שאי אפשר להמשיך. עכשיו, מאוד חשוב לי לשמוע מה יש לך לומר, אבל מאוד חשוב לי שתחשוב על מה שהיה, גם אני הולך לחשוב על מה שהיה, השתיקה פה היא צריכה להיות שתיקה רועמת. שתיקה רועמת, או פסק זמן שאומר, מה הרגשת, מה חשבת שעשית? מה הערך שלדעתך נפגע פה? החוקים הם רק כלי להגן על ערכים. זאת אומרת, כמחנך, כאבא, אני רוצה לדעת איזה ערך מאותגר ואיזה ערך נפגע באירוע, ולעבוד על התיקון שלו, הרבה יותר משמעותי לי מאשר החוק הזה שתפנים, אוקיי, יש פה תעריף. שברתי כוס, משלם 20 שקלים, איחרתי שעה ביציאה. מה קורה פה? איך אני אצמח? איך מההפסד אני מגיע לרווח? כשיש קשר משמעותי, אני יכול להגיע לזה. אני חייב להתחיל מבניית הקשר המשמעותי. אז ההדממה היא אחד, הבהרה. קרה פה משהו לא תקין. יוצאים לפסק זמן. בפסק הזמן חשוב לי מה הרגשת ומה אתה מרגיש, מה הערך שנפגע.
למרות שיכול להיות שאני חושבת שערך מסוים נפגע, ואתה חושב שזה ערך...
זה בכלל לא משנה מה, זה בכלל לא משנה מה הערך שנפגע, מה שמשנה זה שהשיחה שלי ושלך תהיה על ערכים ולא רק על חוקים. עכשיו, השאלה מה הערך שנפגע היא מסובכת לגילאים שונים, והיא גם יכולה להיות שאלה פילוסופית. השאלה הפשוטה זה, למה לדעתך אסור לעשות את הדבר הזה? למה אנחנו לא מרשים לעשות דבר כזה? וברגע שאני שואל למה אסור לעשות את הדבר הזה, כבר השיחה והתשובה שיביא המתבגר או המתבגרת, תהיה ערכית. או שהוא יגיד, כי ככה אתם המבוגרים, לא מבינים כלום בחיים שלכם. אז גם על זה אפשר לדבר. יש ניסיון של מבוגרים, למה מבוגרים לא מבינים כלום מהחיים שלהם, אבל הם מתעקשים על הדברים האלה? זה גם שיח ערכי של קבלת סמכות. אבל אני אתעקש ואני לא אוותר. למה לדעתך אנחנו לא מרשים לקרוא קריאות פוגעניות לילדים אחרים?
וגם למה עשית את זה? זה גם יכול להציף לי פתאום כמורה עוד זוויות.
למה עשית? זה חשוב מאוד, אבל אני הייתי הולך ולא שואל למה עשית, מה רצית לומר לי? אולי רצית לומר משהו, כי למה עשית את זה, זה סוג של האשמה ושיפוט, כי אתה רצית לומר משהו, אני מכיר אותך, אני מכירה אותך, אנחנו יודעים שאתה בן אדם טוב, והיה פה איזושהי גלישה מהמקום הנכון, כנראה קרה משהו שגרם לך לעשות את זה, זה מעניין אותי, או מה ניסית לומר בהתנהגות הזאת?
אנחנו בעצם לשאלה שמביאה ישר את העומק.
אני רוצה שאנחנו לא נתבחבש בפרטים טכניים של חקירה, האשמות. אני רוצה שהשיחה תזרום לאיך נהיה יותר טובים.
אז פסק זמן, זה מעניין, אריק איינשטיין אומר לקחת פסק זמן ולא לחשוב, וזה נשמע שפה רגע בוא נעשה פסק זמן, נפגענו, יוצאים רגע, חושבים.
הרבה, בעיקר לחשוב, אבל לחשוב איך אנחנו מתקדמים מהאירוע הזה. אז יש לנו את ההבהרה, יש לנו את הדממה הזאת של הפסק זמן. אחרי הדממה אנחנו נפגשים, ואני שואל, יש דיאלוג, הדלת היא דיאלוג. הדיאלוג שלנו עכשיו, על מה חשבת, מה הרגשת, מה קרה שם. אחרי הדיאלוג, מתחיל מסע ומתן על גודל התיקון. אם פגעת באדם, אחד, בסתר, התיקון יכול להיות גם תיקון בסתר. אם פגעת באדם ברבים, בפומבי, התיקון יצטרך להיות גם. וכל מקרה, לתיקון צריך שיהיה איזושהי הזדמנות לנער או הנערה שחצו את הקווים, גם לראות את עצמם בעין טובה. כי לפעמים אני מתפרץ, אני עושה את האירוע האלים, שוחחנו, הוא חייב לדעת שאנחנו באותו צד, אנחנו לא עכשיו, אני לא הצד שבא לדפוק אותך, או פגעת, אני אפגע בך בחזרה. אני לא יודע אם נצליח להעביר את זה, את המעגל האנטי-סוציאלי. יש דבר כזה שנקרא מעגל אנטי-סוציאלי. אני נער בגיל ההתבגרות. התפיסת עולם שלי ביחס למציאות היא, אף אחד לא מבין אותי באמת, ולאף אחד לא אכפת ממני. לא ההורים שלי הפרימיטיביים, ולא המורים שלי האלה, וכולם, כל אחד מעניין אותו, רק מה שמעניין אותו. אני עצמי לא מעניין באמת, ואף אחד לא באמת, 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 מכיר אותי לעומק, ואף אחד לא באמת מבין אותי.
אולי אפילו כולם נגדי.
כולם נגדי. ואז מה קורה לאדם שהחוויה שלו שכולם נגדו? אז או שהוא לא מתפקד, או שהוא עושה בעיות, או שהוא חוצה את הקווים. מה קורה למבוגר? אנחנו ממש על מעגל, עשינו תחנה ראשונה כולם נגדי, תחנה שנייה, אני לא מתפקד או שאני מתפקד לקוי. מה קורה למבוגר שפוגש מתבגר שלא מתפקד או מתפקד לקוי? הוא מעניש. הוא מעניש. אוקיי. אני מעניש אותו, כי איך הוא ילמד? עכשיו, מה עובר בראש של המתבגר? אני בהתחלה הרגשתי שכולם שונאים אותי ואף אחד לא מבין אותי. עכשיו זה בכלל מוכח. יש לי ראיה, יש לי הוכחה חותכת. עובדה, הוא דפק אותי, הוא העניש אותי, הוא פגע בי. הנה, עכשיו אני כבר ממש ממש, זה לא רק תחושה, זה מהות. ואת המעגל הזה, התפקיד שלנו, ההורים והמחנכים, לשבור את המעגל האנטי-סוציאלי הזה. אנחנו צריכים לשבור אותו, אנחנו יכולים לשבור אותו כמעט בכל אחד מהשלבים. אנחנו יכולים לשבור אותו בכולם נגדי, לא כולם נגדך. אנחנו בונים פה יחסי אמון, אנחנו בונים פה קשר משמעותי. אחרי שהוא כבר עשה את הדברים, אני יכול לעשות איתו תיקון במקום עונש. שהתיקון הוא התהליך שקשוב למניעים שגרמו לזה, והוא לא עכשיו נשאר בזה לא נעים לי שהקיטע את חברך. זה לא נעים, וזה גם נורא, כי אתה תצטרך לעשות מעשה מתקן, כדי שתוכל להסתכל על עצמך במראה, אני בסדר. בשלב הזה אנחנו צריכים בעיקר, וגם אם הענשנו, כי לפעמים צריך להעניש, כי עונש מביא שקט מיידי, ואנחנו לפעמים צריכים את השקט המיידי, אנחנו גם אחרי הדבר הזה צריכים להגיד, אני מצטער שנאלצתי, ואני מבקש ממך שבוא ננסה עכשיו להתקדם קדימה, כי אנחנו רוצים להתפתח. העולם הזה של תיקון הלב הוא עולם כל כך כל כך מורכב. כדאי להסתכל בו דרך העין הטובה, דרך הדברים הטובים שאנחנו יכולים לראות, ודרך בעיות המשמעת שבעצם נובעות מהפרת איזונים, שזה לחם חוקו של איש החינוך. והדממה הזאת שהיא מתחילה בהבהרה, היא עוברת לדיאלוג, שרוצה לשמוע באמת באמת להקשיב למה זה קרה, ועוברת למסע ומתן על גודל התיקון הנדרש, היא מחייבת סגירה של ההי של עסק עצמי. נתנו את התגובה, זה יכול להיות עכשיו שתצטרך להגיע לכמה מפגשים, שבהם אתה תלמד את הצעירים, איך התנהגויות, או תצא לפעילות התנהגויות מסוימות פוגעות, ומה ההשלכות של זה. יכול להיות שתכין מצגת ותעביר שיעורים על הדבר הזה, יכול להיות שאתה תלך ותתנדב בקהילה, בפרק של תיקון עולם נרחיב על הדבר הזה, יכול להיות שתתנדב בקהילה כדי לראות שוב את עצמך בעיניים הראויות לך. יבוא אדם יגיד, מה, אתה נותן לו פרס על זה שהוא עשה משהו רע? אני לא נותן לו פרס, אני עושה איתו תיקון, כי התפקיד שלי, שלו ושלנו זה, שהוא לא יעשה שוב את המעשה הרע, ושהוא יוכל להתפתח ולהתקדם.
שהוא יצבור את החוסן הזה שדיברת עליו.
זה החוסן הרגשי, והדממה זה בסוף הבהרה, דיאלוג, מסע ומתן והסק. ותיקון הלב זה לראות את הטוב ולהביא את הטוב גם כשזה משתבש.
אני רוצה עוד טיפה, כי זה תהליך מדהים, אבל אני חושבת על זה שזה דורש כל כך הרבה זמן מבחינתי, כשיש לי עוד משימות במקביל, ואני מנסה לחשוב, מה ישכנע אותי? מה יתן לי את המוטיבציה לעשות את זה? אני מניחה שאין ציפייה שאני אעשה את זה עם כל התלמידים והתלמידות שלי. בכיתה דיברת על משהו כרוני, שאני יכולה לסמן לי שיש תופעה כרונית שחוזרת, או משהו שבעצם חצה את הגבול. אני מנסה לחשוב, כאילו, לי היו
בסוף,
אנשים...
בסוף, תראי, אי אפשר לעשות את התהליך הזה על כל אירוע. תהליך הדממה הוא תהליך שאחת לכמה זמן אנחנו יכולים לעצור את החיים ולנהל אותו. אבל בשוטף אנחנו רוצים לטפל בבעיות המשמעת, בצורה כזאת שלפחות יהיה הדיאלוג, וגם אם יש לי תגובה מהירה, שהיא תגובה מתקנת מהירה, זה בסדר, שנעשה גם דברים מהירים. השאלה אם אני מצליח להגיע עם המחנכים, לברך על זה שיש להם בעיות משמעת, שזה הרמה הגבוהה.
נכון.
ופה אני רוצה להניח פה צוואה של תלמיד שלי, עיינו, זיכרונו לברכה. עיינו היה תלמיד מצטיין. י' י' א' י' ב' קיבל תעודות הצטיינות. הוא לא היה ילד שקוף בכלל. אבל בכל פעם שהגענו במועצה הפדגוגית לשם של עיינו, אנחנו עבור, מצטיין, בואו נמשיך.
חבל לבזבז את הזמן,
יש לנו את הבעייתיים האלה שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. עיינו התגייס לצבא, הוא היה בסיירת של גבעתי, עם עוד 3 חברים מהשכבה, חבר אחד ממש היה איתו לאורך כל הדרך. טירונות יחידה, 2 בלילה, אני מקבל טלפון מהקובאי, שעיינו התאבד בשירותים. נורא והיום, רגעים קשים.
כואב.
ובמהלך השבעה, עשינו את כל ביקורי הבית שלא עשינו במהלך שנות לימודיו. וגילינו מה הוא התמודד.
אצל עיינו בבית.
כן. וגילינו שהמערכת החיסונית, הטבעית, הנורמלית של עיינו, נפגעה. והתפקוד שלו, כי בן אדם עם כזה סק על הגב, חייב שיהיו לו בעיות משמעת. ואם הוא לא עושה בעיות משמעת, אז הפעמון לא מצלצל, זה כמו חום שהגוף שלנו, הוא עולה החום כדי להעיד שמשהו פגום במערכת, ואם נותנים כדור רק להוריד את החום, ולא מחזקים את הגוף, ולא מזהים את המקור, את הזהום, אז אנחנו יכולים להגיע למצב סיכוני.
הוא לא פרק בעצם בשביל
לא, בכלל. בשום מצב לא התמודדנו, מה שהחברים שלו שהיו איתו בסיירת, כמה הם הריצו אותנו הלוך חזור, להזמנת תורים, לתהליך תיקון, למשמוע ולחוסר תפקוד. ודווקא באירוע הזה, אני כאילו הייתי רוצה לומר, עיינו נתן לנו צוואה כמחנכים, לא כמי שבא להעביר משמרת. מחנך, תגיד תודה שהמתבגר או המתבגרת, שיש לך את הזכות לחנך אותם, בודקים את הגבולות וחוצים את הקווים. כי כל עוד הם לא בודקים את הגבולות, אנחנו לא יודעים מתי זה יתפוצץ ומתי זה יתפרץ. וברגע שהם חוצים את הקווים, הם מכריחים אותנו לעבוד על החוסן הרגשי ועל הקשר איתם. ולכן, כאבא, כמורה, כמנהל, כאיש חינוך, המשימה המאתגרת שלי זה לעזור לצוות שלי להבין שבעיות משמעת הן קשות, אבל כמעט תמיד רק בזכותם אנחנו נעשה את התהליך החינוכי נכון יותר. וצריך לברך עליהם.
השתדל מאוד. תודה. אני לוקחת מאוד מהפסד, מהפרת הסדר לרווח. תודה דותן.
תודה לכם, יקרות ויקרים, שבחרתם להקשיב להסקט שלנו, דרוש כפר.
תודה, נפגש בפרק הבא.
דרוש כפר. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.